רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
הדולר נחלש, היורו גם מאבד גובה. תשואות האג"ח האמריקאיות, אלו שירדו כל כך חזק במשך כל כך הרבה זמן, פתאום עולות, והחוט שמחבר את הכל, כן, ניחשתם כנראה נכון, הבנק המרכזי של ארצות הברית. וכל זה תוך כדי שבעולם מתרגלים למציאות ישנה חדשה, סוג של מציאות כזאת של יש צמיחה, אבל צמיחה מתונה. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 164 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אז כן, בוא נתחיל מזה שהרבה שבועות, הרבה פרקים, אנחנו מדברים על זה שהתשואות, אגרות החוב האמריקאיות, שזה הנכס, הבנצ'מרק המרכזי בעולם, אולי שוק האג"ח הכי שכיר שיש, אנחנו רק מדברים שהן יורדות, והנה בימים האחרונים, עלייה, שיא של חודש בתשואות, אני מזכיר לך, שלפני שבוע, בפרק דיברנו על תשואה של משהו 1.15% לאג"ח של 10 שנים, היום אנחנו כבר 1.37. Okay. מה קרה?
קודם כל, באמת זה תמיד מצחיק לחשוב על השוק, וזה השוק הכי, אני אגיד לכאורה, כי יש פה סימן שאלה עד כמה הפד משפיע על השוק, אבל שוק האג"ח האמריקאי זה כנראה השוק הכי משוכלל שיש, ועדיין אתה רואה איך לפעמים, למרות שהרוב כבר היה ידוע, ואי אפשר להגיד שקרה איזה משהו באמת יוצא דופן, עדיין יש תזוזות מאוד מאוד חדות, פשוט עניין של סנטימנט. ישבנו לפני שבועיים ולפני שלושה שבועות, ידענו שהפד לא הולך לעלות את הריבית בתקופה הקרובה, זה גם לא השתנה, דיברנו על זה שלהפך, התחזיות קדימה אפילו יורדות, אנשים אמרו, גם אם יעלו, יעלו ממש קצת את הריבית, וזה לא השתנה, זה נשאר אותו דבר. דיברנו גם על זה שכנראה בתחילת שנה הבאה, הפד יתחיל לצמצם את תוכנית הרכישות שלו, רכישות אגרות חוב, מכל מיני סוגים, ממשלתיות ומגובות משכנתאות, אותם די די ידוע, העובדה שבשבועיים האחרונים באו יותר ויותר חברים בפד וציינו שזה אכן הולך לקרות, הפכה את זה כנראה למציאות מוגמרת לפחות בעיניים של השווקים, ואז אנחנו רואים את צורות הגחולות, כי כנראה בהסתברות יותר גבוהה ממה שחשבנו אולי לפני חודש, כבר בינואר 2022, הבנק המרכזי בארצות הברית מצמצם את רכישות האג"ח שלו, ואם הוא מצמצם את רכישות האג"ח, זה אומר בעצם פחות ביקוש לאג"ח, זה אומר ירידה במחיר, זה אומר עלייה בתשואה עצמה.
אבל מה בכל זאת הנתונים שקרו? בוא, אני אקח אותך, אתה יודע מה? אפילו ליום שישי שעבר היו נתוני תעסוקה שלא יצאנו לנו לדבר עליהם, יוצאים מהכלל בארצות הברית.
כן.
סך הכל השוק מעולה.
קודם כל, הנתונים הכלכליים באמת ממשיכים להיות טובים, צריך לזכור גם שהציפיות קצת נרגעו בגלל היציאה מהמשבר הייתה מאוד מאוד חזקה. כשמסתכלים קדימה, לכולם ברור שמה שקרה ביציאה לא צפוי להמשיך. ראינו גם עדכוני תחזיות של גופים כמו ה-OECD בתקופה האחרונה, שאומרים, אנחנו נמשיך לצמוח, הכלכלה העולמית תמשיך לצמוח, לא בקצב כל כך מהיר, אבל סך הכל הדברים נראים בסדר, כולל למרות הדלטה, וצריך להגיד אולי שזה תחת הנחה שהעולם נשאר יחסית פתוח. זו הנחה שאולי נראית לנו היום סבירה, אני מקווה שהיא תישאר סבירה, זאת הנחת העבודה היום שאצל כולם, כלכלנים, אנשי השוק, הגופים הגדולים.
בכל העולם, נכון?
בכל העולם. מדברים על העולם המערבי, צריך להגיד.
כן.
ארצות הברית, אירופה, זאת אומרת, למרות הדלטה וההתפשטות שלו, כמו שאנחנו רואים גם פה בישראל, אנחנו לא נלך לעוד סבבים של סגרים והשבתה של הפעילות הכלכלית לתקופות ארוכות. אז זאת הנחת בסיס. בהינתן שזה המצב, הכלכלה ממשיכה לצמוח, שוק העבודה האמריקאי, כמו שראינו באמת בדוח התעסוקה, ממשיך להתאושש, ואפילו בקצב מהיר יחסית, שיעור האבטלה יורד, אנשים חוזרים לחפש עבודה, שזה שינוי שראינו בדוח התעסוקה האחרון, אנשים, בגלל שחלק מהמדינות בארצות הברית, הפסיקו את המימון, כמו שראינו אגב בישראל, כן. מפסיקים את המימון של דמי האבטלה מורחבים ומוגדלים, אז אנחנו רואים ביקוש לעובדים חוזרים בעצם לחפש עבודה, ולחדשות סך הכל טובות, וזה הביא, האמת שאולי מה שהשתנה באמת בשבועיים האחרונים, זה הניציות של האמירות של חברי הפד, עד כדי שאחת מהחברות בוועדה המוניטרית באה ואומרת, צריך לקרות משהו מאוד חמור, כדי שלא נתחיל לצמצם את הרכישות כבר בתחילת השנה.
אגב, אלו אמרות שהם, הרי רק נסביר, יש יושב ראש הפד ויש מכל מחוז, יש מחוזות שיש להם את ה, איך קוראים לה, היושבי ראש של המחוזות?
כן, הפד יש לו 12 מחוזות, לכל מחוז יש יושב ראש של הפד בסנט לואיס, והפד בניו יורק, והפד בבוסטון, לכל סניף כזה יש יושב ראש, הוועדה המוניטרית, זו שמחליטה בסופו של דבר על המדיניות, מורכבת מכמה מהיושבי ראש, אלה לא כולם, יש רוטציה ביניהם, וכמה מחברי הנהלה בעצם של הפד, הם מחליטים בסופו של דבר על המדיניות. הצהרות, בניגוד לישראל אגב, שזה אנחנו לא מכירים כל כך בישראל, בישראל בדרך כלל הנגיד מדבר, ואתה לא רואה אנשים אחרים, או מבנק ישראל, או מהוועדה המוניטרית, שצריך להזכיר, יש בה שלושה גורמים חיצוניים לבנק ישראל, הוועדה המוניטרית בישראל יש שלושה חברים מתוך הבנק ושלושה חברים חיצוניים, אתה לא רואה שכל אחד אומר את דעתו. זאת אומרת, יש פה יותר לקידות דעות כזה, או שנותנים רק לנגיד לדבר בתקשורת. בארצות הברית זה מאוד מקובל, שכל אחד אומר מה שהוא חושב.
זו השאלה שלי, האם כל אחד אומר מה שהוא חושב, או שהוא אומר, זה המדיניות של הפד, וככה אני הולך לפיה.
בארצות הברית, free speech, כל אחד אומר מה שהוא חושב, הרבה פעמים אתה גם יודע, וזה עוזר לך לדעת על כל אחד מחברי הפד, מה התפיסה הכלכלית שלו. יש כאלה שהם הרבה יותר שמרניים, שלא מתכוונים לתת לאינפלציה לברוח, יותר חוששים מהאינפלציה, יש כאלה שמבחינתם שהאינפלציה תעלה, הריבית יישאר אפס לעד, ואז אתה יודע גם כשיש רוטציה בין האנשים, אולי אם הפד ישנה את הכיוון שלו, כי אתה עושה בעצם איזשהו שקלול של מי אלה שהולכים עכשיו להצביע. אז כן, אתה ממש יכול לצבוע את האנשים לפי הדעות שלהם, ואתה רואה באמת שהתפיסה בפד, קשה לי להגיד השתנתה, כי עוד פעם הם תכננו לסיים את הרכישות, כבר דיברנו על זה פה כמה פעמים, זה לא איזושהי הפתעה גבורה שחשבו שהם ימשיכו עד 2023, ופתאום הם החליטו שכבר ב-2022 מצמצמים את הרכישות. רק שכנראה אפשר להגיד שהסבירות שזה יקרה מאוד מאוד עלתה, אני לא אגיד 100%, כי אף פעם שום דבר הוא לא 100%, אבל היא מתקרבת לשם, והאמירות היו הרבה יותר ניציות, וזה מושך את התשואות כלפי מעלה, כשהאינפלציה גם עוזרת לזה. האינפלציה דוחפת את הפד, וראינו בנתון האחרון שהתפרסם, אנחנו באינפלציה של 5% ומעלה, מעל 4% באינפלציית ליבה.
שנתי?
שנתי, כן, 12 חודשים לאחור. זה לא יישאר ברמות האלו, זה עוד קצת ירד, אבל זו אינפלציה, גם אם זה קצת ירד ונהיה באינפלציה של אזור ה-3%, זו אינפלציה שאומרת לפד, אם אתה לא רוצה להעלות את הריבית, אתה כן חייב להתחיל לצמצם משהו במדיניות הסופר סופר מרכיבה. כי אם זו הייתה המדיניות שהתאימה לתקופת משבר, אז היא לא מתאימה לתקופה שבו כלכלה, שבה הכלכלה מתרחבת, והאינפלציה כבר במקום אחר לגמרי.
זו אינפלציה שארצות הברית יכולה לחיות איתה? ה-5% בשנה הזה, זה משהו ש...
אני חושב שכן.
שלא מציק להם?
אני חושב שהם יכולים לחיות עם זה. אני חושב אפילו, אני אקח את זה צעד אחד קדימה, אני חושב שהם שואפים לזה. וזה משהו שהפד לעולם לא יגיד, כי יש לו בסוף, יש חוק, יש מנדט, לאן הפד שואף, הוא כבר שינה את החוק הזה, והוא אמר שהוא שואף לאינפלציה של קצת מעל 2% בממוצע, שזה בעצם אומר שהוא יכול להרשות לעצמו שהאינפלציה תהיה גם לאזור ה-3% לכמה שנים, הוא לא יגיד שהוא רוצה אינפלציה של 5%, כי זה משהו שהוא לא יגיד, אבל יש אינטרס ברור, כי מה שקורה זה שאחרי הקורונה, ועם התוכניות החדשות של ביידן, ארצות הברית נשארת עם חוב מאוד מאוד גבוה. עכשיו, כשאתה מצליח לשמור על אינפלציה ברמה של נגיד 4-5%, אם תצליח לשמור עליה, והיא לא תברח לך, אבל אם אתה מצליח לשמור עליה ברמה כזו, לאורך כמה שנים טובות, זה בעצם שוחק את החוב שלך, כי צריך לזכור, חוב נמדד תמיד ביחס לתוצר. עכשיו, החוב הוא ברמה מסוימת, התוצר גדל עם האינפלציה, כי אנחנו מודדים את זה לפי התוצר הנומינלי, כמה תפוחים ייצרנו, אם המחיר של התפוח עלה, אז בדולרים ייצרנו כאילו יותר.
כן.
ואז היחס של החוב לתוצר הולך וקטן, גם אם לא עשית איזושהי מדיניות מצמצמת, לא העלית מיסים, או קיצצת את התקציבים שלך, בעצם מספיק שתשמור על מדיניות סבירה, אבל תאפשר לאינפלציה להיות קצת גבוהה למשך כמה שנים, זה עוזר לך לשחוק בעצם את היחס חוב לתוצר, זה מה שהאמריקאים עשו אחרי מלחמת העולם השנייה, אז באמת האינפלציה הייתה באזור בין 5-6% על פני עשור, זה שחק להם את היחס חוב תוצר מ-120% לכמעט 60% תוך עשור, זה סוג של נס, הם לא יכולים לעשות את זה, כי צריך לזכור שאחרי מלחמת העולם השנייה, הצמיחה הייתה הרבה יותר מהירה, היה לך את כל דור הבייבי בום שנולד, ויצר בעצם ביקושים מאוד גבוהים, אז לא נגיע לשם כנראה, אבל זה בסוף, ב-back of their mind, זה איזשהו אינטרס שיש לאמריקאים, ולכן הם לא ימהרו מאוד להילחם באינפלציה, אני חושב, עוד כמה שנים קדימה. צריך לזכור שלהם יש יתרון שאין למדינות אחרות, בטח לא למדינות קטנות כמו ישראל, שיש להם את הדולר, שזה המטבע חשוב בעולם, חזק בעולם, היציב בעולם, המטבע רזרבה של רוב המדינות בעולם, ולכן גם אינפלציה כזו לא גורמת לאיזשהו אובדן אמון במטבע. בסוף, האמון בדולר הוא הרבה יותר חזק מאשר במטבעות אחרים.
ועוד פעם נסביר שהקשר בין האינפלציה או הציפיות אינפלציה לבין התשואות אג"ח, זה אם האינפלציה תישאר ברמה גבוהה, אז הסיכויים גבוהים יותר שיצמצמו את היקף הרכישות, ולכן סביר להניח שהתשואות יעלו. זה בתיאוריה.
בדיוק. ככל שהפד יצמצם יותר מהר מבחינה כרונולוגית, זאת אומרת, אם הוא יתחיל בדצמבר או בינואר או במרץ, ככה זה גם ישפיע על... ככל שיתחיל יותר מהר, ככה גם יהיה יותר לחץ על התשואות לעלות, וככל ש... וזה אולי יהיה הכי הכי חשוב, ככל שקצב הצמצום יהיה יותר מהיר. זאת אומרת, זה בסדר להגיד, אני אתחיל בינואר, שאלה היא כמה אתה, האם כל רבעון אתה מצמצם בעוד 10 מיליארד, או כל רבעון ב-30 מיליארד. זה... עולם אחר לגמרי, וכשנגיע לקראת סוף שנה, אני מניח שיהיו יותר ויותר ספקולציות על מה באמת הפד מתכוון לעשות במהלך 2022, וזה ישפיע על השוק.
תשמע, שוק האג"ח האמריקאי, אני לא יודע אם זה בשנה אולי יותר האחרונות, הוא פשוט תפס את הבמה המרכזית, ויותר מזה, הוא תנודתי. יש תחושה כאילו מסתכלים על שוק האג"ח האמריקאי, ואחרי זה אומרים, אוקיי, בוא נראה איך, מה הפד צריך לעשות, וזאת אומרת...
אני חושב שזה תמיד היה ככה. תראה, אני זוכר תקופות 2013, כשברננקי התחיל לדבר אז על צמצום ההרחבה הכמותית הראשונה, ראינו את התשואות עולות, הם היו ב-1.6, זה היה השפל דאז, והם קפצו לכמעט 3% תוך חודשיים. וזה רק, עוד פעם, כי ברננקי פלט את המילה הלא נכונה באחת ממסיבות העיתונאים. זה שוק שהוא השוק הכי חשוב בעולם, כי צריך לזכור שכשתמיד מדברים על שווקים פיננסיים, אז אנחנו מסתכלים על מה התשואה שאני יכול לקבל מול נכס חסר סיכון. זה נכס חסר סיכון. איגרת חוב של ממשלת ארצות הברית, זה מה שנתפס בעולם ובכל המודלים הפיננסיים, כנכס חסר הסיכון. אפשר להתווכח אם זה באמת חסר סיכון או לא, אבל בהנחה שארצות הברית תחזיר לי את הכסף שהלוויתי לה, שזה המשמעות של איגרת חוב.
זאת אומרת שאם מישהו שואל אותי, איזה נכס אתה רוצה לבחור מכל הנכסים בעולם, שלא יהיה סיכון שאתה תאבד את הערך של הכסף, זה זה?
כן, אתה מלווה כסף לממשלת ארצות הברית, היא מבטיחה שהיא תחזיר לך אותו. היא כנראה תחזיר לך אותו, כי יש לה מדפסת של דולרים, והפחד שהדולר ישחק, כמו שקרה למשל במדינות כמו, אני יודע, ארגנטינה או ונצואלה או ישראל בשנות ה-2000, תחילת שנות ה-2000, שהגענו למצב שמדפיסים, סוג של מדפיסים כסף, והשקל נשחק, עוד פעם, זה הדולר.
כן.
הסיכוי הוא הרבה הרבה יותר נמוך, ולכן זה נתפס בעולם כנכס הסיכון, מה שבעצם אומר שכל שאר הנכסים, אם זה מניות, אם זה אגרות חוב ישראליות, הכל מתייחס לאותן אג"ח אמריקאיות, ולכן זה השוק הכי חשוב בעולם. הוא כרגע קצת תנודתי, אבל היו לו תקופות, אם לא פחות תנודתיות, הוא בטח מושך את תשומת הלב, עוד לא, כי הכל נמדד לפי השוק הזה.
כן. וגם שוקי המניות הם פחות או יותר ברמה...
רגע, לא מדהים, רק עולים.
רק, כן, רק, רק
מרוויחים.
כן. אז בוא, התחלת לדבר על הדולר, ובוא באמת נדבר על הדולר, כי שוב קורה תופעה מעניינת, כי אנחנו בהתחלה אמרתי שהדולר והיורו נחלשים. זה לא מדויק. כי הדולר בעולם מתחזק מול היורו, אבל שוב אנחנו רואים מגמה שעוד פעם, לא בצורה קיצונית, אבל יש איזושהי מגמה שהשקל מתחזק.
שקל חזק. שקל ממשיך להיות חזק.
אז בוא תסביר לי, מה, אנחנו, מה, אם אני מסתכל על התחלואה בישראל, אנחנו לא במצב טוב.
התחלואה היא לא, כנראה לא מה שמשפיע בעיקר על השקל. אני חושב היו שלושה גורמים במהלך החודש האחרון שתמכו מאוד בשקל. הראשון הוא קודם כל הגורם הפונדמנטלי הבסיסי, הייצוא הישראלי חזק מאוד. ודיברנו על זה כמה פעמים, במהלך כל השנתיים האחרונות הייצוא הישראלי מאוד חזק, כי הוא מוטה טכנולוגיה ומצב הטכנולוגיה בעולם השתפר, ואנחנו רואים את הייצוא הישראלי סך הכל חזק, אנחנו גם רואים הרבה רכישות וכסף והשקעות, כסף שנכנס לארץ וחברות שנקנות ואקזיטים וכן הלאה, צריך לזכור, זה הכל דולרים שמגיעים לארץ, ולכן זה דוחף את הדולר עוד קצת כלפי מטה. אז זה גורם ראשון שהוא ממש פונדמנטלי, ואין אם כן יש לך סיבה להניח שזה הולך להשתנות, ויפסיקו להשקיע בחברות ישראליות, או שפתאום הייצוא הישראלי ייפגע בצורה משמעותית, אז כנראה שהגורם הזה ימשיך קדימה. גורם שני שמאוד השפיע זה בעצם הפער בין הביצועים של שוקי המניות בעיקר בחול, בעיקר בארצות הברית, לעומת אלו של ישראל, ופה אני אסביר את התהליך, מה שקורה זה שברוב הגופים המוסדיים, גופים מוסדיים זאת אומרת קרנות פנסיה, קופות גמל וכן הלאה, יש השקעות גם בחול וגם בישראל ברכיב המנייתי, בהשקעות בחול, כשאתה קונה מניות בחול, אתה בעצם נחשף גם למניה עצמה, אבל גם לדולר. ובדרך כלל הגופים האלה מחליטים כמה חשיפה מטחית הם רוצים שיהיה להם. עכשיו, אם למשל ה-S&P 500, המדד האמריקאי, עולה יותר מהר מהמדד הישראלי, אז החשיפה שלך למטח בתיק גדלה, כי פתאום החלק של ההשקעות בחול הוא גדל בקצב יותר מהיר, המשקל שלו בתוך התיק שלך הולך וגדל, ואז בעצם החשיפה שלך למטח גדלה. אבל החלטת שאתה רוצה חשיפה X למטח, אז מה אתה עושה? פשוט מוכר דולרים, מגדר את החלק, את הדלטה הזאת שנוצרה בחשיפה למטח. החלטת למשל שאתה רוצה להיות 20% חשוף למטח מתוך התיק,
כן.
פתאום זה גדל ל-22, אז אתה קונה גידורים בשווי של 2% מהתיק שלך, גידורים נגד בעצם השינויים
במטח. במילה אחרת, במילים אחרות למכור דולרים.
בדיוק, כן. גידורים האלה זה למכור את הדולר. וכל זמן שהשווקים בחול עולים יותר מהר מהשווקים פה, אנחנו באמת רואים לחץ על השקל שמגיע מכיוון הגופים המוסדיים שנאלצים לעשות הגנות, נאלצים, לא חייבים, אבל זו השיטה בדרך כלל, לעשות הגנות על החשיפה המתחית שלהם, ואני חושב שזה גם השפיע בתקופה האחרונה, ודבר אחרון...
רגע, לפני הדבר האחרון יש לי שאלה, ומה יקרה, זאת אומרת שגם התהליך ההפוך קורה?
כן. כן, אם אנחנו נראה פתאום את תל אביב 125 עולה הרבה יותר מהר, או את תל אביב 35, לא חשוב, לא, את השוק כן. הישראלי עולה יותר מהר מהשווקים בחול, ובעיקר בארצות הברית, אתה תראה תהליך הפוך, אתה תראה אותם פתאום, את הגופים המוסדיים מקטינים את הגידורים שלהם, מה שזה בעצם אומר, זה כמו קנייה דולרים. ואז, עוד פעם, בהינתן שכל השאר קבוע, מה שאף פעם לא קורה, כי עדיין הייצוא הוא חזק וכן הלאה, אבל זה כן נותן כוח לכיוון השני.
ומבחינת היקף הכספים, זה כיף של משהו שיכול להזיז את השוק, או לפחות לסמן את התנועה?
אז זהו, אז השאלה היא מה קורה, אף פעם זה לא כל השאר קבוע. אתה יודע, זה המשפט שהכי אוהבים בכלכלה. בהינתן שכל השאר קבוע, רק כן. שהשאר אף פעם לא קבוע, ולכן באמת, אם שאר הגורמים נשאר, נגיד, למשל, הייצוא הישראלי ממשיך להיות חזק, והוא תומך בשקל חזק, אבל הצד של הגופים המוסדיים הוא כזה שתומך בהיחלשות של השקל, אז יש לך התנגשות בין שני כוחות, ואז השאלה היא מי ביניהם יותר חזק. השאלה היא גם כמה המדדים הישראלים יעלו יותר מהמדדים בחול, כמה זה ישפיע על התיקים. זה לא משהו שאתה יכול לקמת ככה בחוק אצבע. מה שקורה אבל עכשיו זה שהכל פועל באותו כיוון, ולכן זה מזיז מאוד את השקל. גם הייצור חזק, גם הגופים המוסדיים צריכים, מגדילים את הגידורים שלהם ותומכים בהתחזקות השקל. ודבר אחרון, בנק ישראל, שאנחנו יודעים, רוכש דולרים כל הזמן, אנחנו זוכרים שהוא הודיע כבר במהלך הקורונה שב-2021 הוא ירכוש לפחות 30 מיליארד דולר, תוכנית שנתית. בחודש יולי רכש פחות מבדרך כלל, הוא רכש רק 0.5 מיליארד דולר במהלך כל חודש יולי, ולכן גם לא היה את הכוח הזה של בנק ישראל, שכאילו נותן איזושהי קונטרה לשקל שמתחזק, דרך זה שהוא קונה דולרים, בעצם לוקח שקלים וממיר אותם לדולרים, אז הקונטרה הזאת מאוד נחלשה במהלך חודש יולי, וכנראה שזה גם תרם.
למה? למה פתאום החליט בנק ישראל להוריד את כמות הרכישות?
שאלה טובה.
לא שאתה נציג בנק ישראל,
אין לי תשובה, הם לא התקשרו וסיפרו לי. לא מצליח להיכנס לראש שלהם. על פניו, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה. א', עד יוני, מתוך ההיקף הרכישות של ה-30 מיליארד, עד יוני כבר בנק ישראל רכש 25 מיליארד. האם זה בגלל שהוא מתקרב ל-30 שהוא הכריז עליהם? אני לא חושב שזו סיבה, כי הוא... אז מה אם הוא הכריז 30? הוא יכול לקנות גם 40, הוא יכול לקנות גם 50. למה לא? אז אני לא יודע אם זו הסיבה, אני לא חושב האמת. יכול להיות שבגלל שבסוף, תראה, בנק ישראל לא סתם רוכש דולרים. אין לו איזושהי החלטה שהוא רוצה שיהיה לו הרבה דולרים. הסיבה שבנק ישראל רוכש דולרים, זה בגלל שככל שהשקל מתחזק, זה א', פוגע ביצואנים, ב' מושך את האינפלציה כלפי מטה. כי שקל חזק זה אומר שכל המוצרים המיובאים הופכים להיות זולים יותר.
כן.
זה כביכול טוב דרך אגב לנו כצרכנים, אבל בנק ישראל מסתכל על האינפלציה. עכשיו, כשהאינפלציה פה בישראל הייתה באזור האפס, במשך תקופה ארוכה, כל פעם שהדולר התחזק זה גם ייצר בעצם אינפלציה שלילית בישראל, מה שנקרא דפלציה, ובנק מרכזי לא אוהב דפלציה. הוא לא... מחירים שיורדים כל הזמן, זה לא במנדט שלו, יש לו. החוק אומר שבנק ישראל צריך לשמור את האינפלציה בין 1% ל-3%. היום האינפלציה כבר היא מעל 1%, אז יכול להיות שבנק ישראל אומר לו, גם אם השקל מתחזק, זה לא פוגע לי ביכולת לשמור את האינפלציה בטווח שהגדירו לי. ולכן אולי זה פחות מפריע לו, ומסתכל על היצואנים, עוד פעם, המצב של היצוא הישראלי נראה טוב. ההייטק מושך את זה קדימה, נכון שמי שלא בעולמות ההייטק נפגע מאוד מזה שהשקל מתחזק, אבל ההייטק זה הקטר בעצם של הייצוא, ואנחנו רואים שהוא חזק בגלל הביקושים שיש. למרות שהשקל חזק, הביקושים לייצוא ההייטק ישראלי הם חזקים, אז יכול להיות שבנק ישראל עבר, ועצמות, עוד פעם, אני לא קונה סתם, אני קונה כדי לשמור על הייצוא, וכדי לשמור שהאינפלציה לא תהיה נמוכה מדי. כרגע האינפלציה לא נמוכה מדי, הייצוא נראה בסדר, אז אולי אין סיבה לקנות כל כך הרבה דולרים, והם עשו איזושהי פאוסה. עוד פעם, יכול להיות שחודש הבא, זאת אומרת, החודש באוגוסט, שנראה את הנתונים בסוף החודש.
הדיווח הוא תמיד, באוגוסט על יולי.
בדיוק. אז אנחנו נראה בתחילת ספטמבר כמה בנק ישראל רכש באוגוסט, ויכול להיות שנראה שהוא יגביר קצת מגמה. את המהלך, כי באמת השקל חזר להתחזק.
אוקיי, בסדר גמור, עד כאן החלק הזה, אנחנו לחלק השני והאחרון של הדבר המוטרף שקרה שבוע, ואולי לא שמתם אליו לב, תתחיל אתה, אני יש לי אחרי זה איזה סיפור.
אוקיי, אז אני אתחיל, אתה יודע, אנחנו לא עשינו הרבה זמן, לא דיברנו על כל העולם הקריפטו ומטבעות ו-NFT'ים ו-DeFi והעולם הזה שרק הולך ומתפתח כל הזמן, כן. ראינו את הדוחות של Coinbase שהיו מדהימים, דיברנו קצת על NFT, אם אני לא טועה, NFT מי שלא מכיר, Non-Fungible Tokens, בעצם דרך... לקחת איזשהו מוצר דיגיטלי, זה יכול להיות תמונה, גיף, זה יכול להיות שיר, MP3, ובעצם לקבוע שהמוצר הזה הוא ייחודי,
לשים אותו... סוג של חותמת דיגיטלית ייחודית.
חותמת בלוקצ'יין דיגיטלית, ואז מוכרים בעצם את ה... או למכור אומנות. אז אני רוצה להכיר לך גברת בשם מרתה רנטל מפולין, שמכרה בעצם NFT, שב-NFT הזה היא, אין דרך אחרת להגיד, זאת אומרת, מה שהיא, זה דיגיטל לאב, היא מכרה את הדיגיטל לאב שלה. היא בעצם מכרה טוקן שהיא מכריזה על אהבתה בטוקן הזה, זה הכל, זה כל מה שיש בתוך הטוקן.
מפולין?
בפולין, כן.
מכל המדינות בעולם, אהבה בפולין.
צריך להגיד שהיא משפיענית רשת בפולין, 654,000 עוקבים באינסטגרם, והיא פשוט יצרה טוקן שבו היא מכריזה על אהבתה, מכרה אותו ב-Hold Your Horses, $250,000. עכשיו, עד כאן אתה כבר אומר, מה קורה לעולם הזה? עד כמה עסקי האוויר יכולים להיות אווריריים, מה שנקרא? והיה פה עוד איזשהו טוויסט קטן, הבחור שקנה אמר, אוקיי, אנחנו צריכים לצאת לדייט או משהו, כאילו, הכרזת על אהבתך כלפיי, וחויבת לתת לי את אהבתך. אז היא אומרת, לא, אני מרתה רנטל, הדמות שמכר לך זה הדמות רשת שלי, שהיא מרתה רנטי, היא לא מרתה רנטל, okay. כאילו זה שם אחר שהיא משתמשת בו ברשת, והיא הכריזה על אהבתה, לא אני, ואני לא מחויבת לשום דבר. ועכשיו לך תגיש תלונה שקנית קריפטו של NFT ב-250,000 דולר.
לא, הייתי קונה קריפטו כזה ב-250,000, אבל לא נורא. תשמע, אני בדרך כלל לא נוהג לספר סיפורים שקשורים על עצמי ולהשליך אותם על הכלל, כי אני פשוט לא חושב שאני מספיק חשוב בשביל שאפשר להסיק מסקנות, אבל השבוע הבת שלי, בת כמעט 3, יצאה מבידוד, היא הייתה בבידוד, ולמה היא נכנסה לבידוד? מכיוון, אתה יודע, סיפור שקורה כל כך הרבה בארץ, סייעת, מאומתת.
היה בשכונה מאומת.
כן, בדיוק, שלחו את כל הגן קטנטנים של 35 ילדים לבדיקות, בגלל סייעת או מדריכה, אני אפילו לא יודע, מתוך 35 ילדים, כמה מאומתים?
4.
0.
הוא
אפס מאומתים, ולמרות זאת, שבוע בידוד לכולם, אין גן, וזה השבוע האחרון של השנה, והם נורא היו שמחים להיות בגן, ועדיין אין גן, ואני לא מכניס למשוואה את ההורים, של 35 ילדים, שלא עבדו השבוע. איך שלא תקרא לזה, אתה לא יכול לעבוד עם ילד בן 2.5 בבית, סיוט לא נורמלי, ואני אומר את זה, את כל הסיפור הזה לקראת האחד בספטמבר, אני לא אפידמיולוג, אין לי מושג מה עושים, אני לא איש חינוך, אבל יכול להיות ששווה לחשוב, יכול להיות שהגענו לנקודה הקריטית הזו עם הילדים שלנו, שאנחנו כבר עושים נזק שהוא גדול יותר מהמחלה עצמה. צריך לחשוב, יכול להיות במונחים האלה, אני מדבר על בידודים, אני מדבר עם זה שלא יהיה להם שגרה, כי אם נמשיך ככה במתכונת הנוכחית, אין. לא יהיו כיתות ולא יהיו גנים ולא יהיה כלום ויהיה בלגן אחד גדול, ולא יודע. אני מחכה לאיזשהו פתרון על, ואני יודע שעובדים על איזשהו מתווה חינוך גם לבתי ספר, אבל הוא עדיין לא מוגמר וחבל. צריך לחשוב, אולי לחשוב מחוץ לקופסה, אולי להוציא את הילדים הקטנים מהמשוואה הזאת, מהקורונה הזאת.
לשנות כיוון, אני חושב שמה שקורה בבריטניה, עוד פעם, זה יהיה ספר חוקים. אנחנו נראה, אם בינתיים הנתונים בבריטניה נראים טוב, למרות שהם פתחו את הכל, אם זה יישאר ככה, אז יכול להיות שיותר ויותר מדינות יגידו, אוקיי, צריך ללמוד לחיות עם זה, אין ברירה. חלק מהאנשים יחלו, וחלק מהאנשים יחלו קשה, אבל מערכת הבריאות התקדמה בשנתיים האחרונות, וקנינו מכונות הנשמה, ונצטרך לטפל בזה.
אגב, גם סינגפור עכשיו חוזרת להוריד את כל המגבלות, והם החליטו שהם לא סופרים מאומתים יותר. רק שנכנסים לבתי חולים, אני לא יודע אם זה העדכון האחרון, אבל קראתי על זה ככה. אבל צריך לחשוב על זה, כן. לגמרי. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא. Adiós.